אבל מר זה לא, לא מר נגד מתוק, לא. מר פירושו המים שיורדים ונמצאים בדש, כמו שנאמר, הן גויים כמר ידלי וכשחק מוזניים נחשבו. כיוון שהחודש הזה אנחנו מפללים ומבקשים על הגשם, אמרנו משיב הרוח, וכעת אנחנו מצפים שבוע הבא, בעוד שבוע בעזרת השם, כמו הלילה, נתחיל לומר ברך עלינו. והאמת צריך להבין למה תקנו לנו להגיד ברך עלינו עד שבעה במר חשבן. הגמרא כותבת, כיוון שהיו באים עולי רגלים לירושלים, ועולי רגלים היו בדרך, היה לוקח להם כמעט שבועיים לחזור לבית, כי אז היו הולכים על חמורים ועל גמלים עד שהיו מרגעים. אז כדי שהאחרון שבעולי רגלים יגיע לביתו חילה, אז תקנו שבשבעה במר חשבן נבקש על הגשם. אבל יש כאן יותר דבר פנימי, רבותיי, להבין. גשם, תדעו, הגמרא במסכת תענית, יש שם דף שלם שהגמרא מתארת מה המעלה של הגשם שהוא יורד. גדול יום הגשמים כיום שניתנה בו תורה. גדול יום הגשמים כמו יום שתחיו המתים. גדול יום הגשמים כיום שנבראו בו שמיים וארץ. וכל דבר הגמרא מביאה פסוקים. גדול יום הגשמים שאפילו ישועה פרה בו. זאת אומרת, הגאולה מתקרבת. ומי שמתבונן קצת בספר הזוהר, בשמו בר יוחאי עליו השלום, תדעו, זה אחת המתנות הגדולות שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, אחרי משה רבנו, זה היה רבי שמעון בר יוחאי, שהוא בא וגילה דברים הכי עמוקים והוציא את האור מתוך החושך. לא שלפניו לא ידעו, ודאי ידעו. כבר כתב רבנו בחי שגם משה רבנו שהיה דורש היה אומר להם סודות התורה וטעם כל דבר ודבר, אלא שבהמון לא היה מדבר סודות, היה מדבר משה רבנו בפשט. אבל בתוך בית המדרש אצל התלמידים היה מגלה להם סודות. בא רבי שמעון בר יוחאי וניתנה לו רשות לגלות סודות בחוץ, ורבי שמעון בר יוחאי גילה שהגשם זה לא רק כמו שחושבים שזה נותן לנו מים, אז נהיה המאגרי המים מתמלאים, האדמה שבעה מים, נכון, ויש ישועה וברכה ופרה בו ורווה בו, אבל הגשם הוא מראה חיבור בינינו לבין אבינו שבשמיים. למה? הגמרא אומרת שם, אין טיפה, גמרא בתענית, אין טיפה שיורדת מלמעלה שאין טיפיים עולות כנגדה מלמטה. זאת אומרת, מתי בעיקר אם היה הגשם היו בצער על הגשמים. ברוך אתה, אדוני, אדוני בך, שהכל נהיה נדבר. אז היו גוזרים תענית. עד מתי היו מתענים? הגמרא אומרת, מי שיצא חתן לקראת כלה. מי זה החתן? מי זה הכלה? הכלה זה הגשם שיורדת, יורד בלמעלה. והחתן זה המים. איזה מים? הרי האדמה יבשה. אבל צריך לרדת גשם בכמות כזאת שהשדה יהיה מלא מים. אני לא מדבר על אספלט, כי אז לא היה כבישים ולא אספלט, היה אדמה. אז יורד הגשם על האדמה, עוד לא מספיקה האדמה לספוג את המים, יורד עליה עוד טיפה, ואתה רואה איך קופצים כמה טיפות. כשיורד גשם חזק, אז אתה רואה את הגשם כאילו הוא יורד וחוזר. זה נקרא גשמי ברכה. רק מה, שלא יהיה נזקים. צריך להתפלל שלא יהיו חס ושלום נזקים, כמו שחוני המעגל ביקש מהקדוש ברוך הוא. עכשיו נחזור לענייננו, למה הגשם בא עכשיו? הרי נגיד, נוסיף עוד דבר, קראנו בפרשה בשבת, עוד כל ימי הארץ, קיץ וחורף, יום הגשם ויום ולילה לא ישבוטו. זאת אומרת, לפני חטא אדם הראשון לא היה, יותר נכון, לפני המבול, לא היה חורף ולא היה קיץ. הגמרא אומרת שדור המבול היה להם שפע גדול מאוד. שפע היה כל כך גדול שאפילו מהם לא קרה להם שום תקלה. השור שהיה להם לא אף פעם, לא הפרה יותר נכון, לא הפילה, שנאמר שורו עיבר ולא יגעיל, לא יגעיל, לא פלט. אז היה להם ברכה בלי סוף, ומרוב הברכה שהיה להם בעטו בכל ובגדו בקדוש ברוך הוא, ואז הביא עליהם את המבול. אז אחרי המבול השתנה האוויר, התחיל להיות קיץ לחורף. לפי זה רבנו בחי מבאר שאלה גדולה יש לנו. פרשה שעברה קראנו על אדם שת אנוש, כנען, מהללאל, ירד, חנוך, מתושלח, נמך ועד נוח, כולם היו חיים 700-800 שנים. מי שהיה צעיר זה בגיל 800 שנה, היו חיים 900 וכמה. ולכן אומרים ממה מתושלח. למה אומרים כל דבר שהוא רחוק ממה מתושלח? מתושלח חי הכי הרבה מכולם, יותר מאדם הראשון. אז היו חיים, חיים ארוכים. שואל רבנו בחיי, מה זה? למה עד אז היו חיים, חיים ארוכים? אחר כך הפסוק אומר, לא ידון רוחי עוד באדם, בשגם ובשר, והיו ימיו 120 שנה. למה? אומר רבנו בחיי שמצד הטבע לא היה קיץ וחורף. היה טמפרטורה קבועה 20 מעלות כל הזמן, בין בקיץ בין בחורף, וגשם לא היו צריכים. בגמרא כתוב מה הם עושים, אדם זורע צנון באדמה, יש שם מעיין של מים, הוא בא להוציא את הצנון, יוצא לו צינור של מים כמה שהוא רוצה, הוא יכול לסתום אותו, ואז הוא לוקח מים כמה שאתה רוצה. אז האדמה הייתה עצמה מוציאה מים, לא היה צריך להשקות, אפילו מחילה, תשאיר, תשאיר, לא היה צריך השקיה, לא היה צריך מאומה, הכל היה צומח מעלה בדרך פלא. אחרי זה שחטאו וקרה מה שקרה, אז הקדוש ברוך הוא גזר שיהיה קיץ ויהיה חורף. אז יש חום וקור, כל שנה מגיע ימים חמים מאוד, אחר כך מגיע בחורף ימים קרים מאוד, אז הניגודים בין החורף, בין החום לבין הקור, זה מקצר לא עלינו את החיים. אבל כשמזג האוויר הוא כל הזמן קבוע, שמה חיים ארוך. הוא מביא ראיה גם, שתראה כל אלה שיושבי הצפון, מפעם זה דבר ידוע, הגרוזינים שהגיעו לכאן היו באים מגרוזיה, היום קוראים לזה גיאורגיה, שם חדש. אז הגרוזינים שהיו באים לכאן, היו אצלנו בשכונה בסנהדריה איזה בלי הנרה 40-50 משפחות גרוזינים, היו עם ההורים שלהם. הייתה עם אישה מתה בגיל 115-116, אם הייתה מתה בת 112 היו אומרים זאת צעירה, והיו עושים לוויות כל פעם מהבית ודורשים. סיפר לי שם אז אחד תמיד חכם גרוזיני, שהוא היה בחוץ לארץ בגרוזיה, היה להם שם מעיינות הפלא ופלא, איזה מעיינות, איזה מים, מים טייבים. יש כאלה שמייבאים משם היום בקבוקי מים, מגורזיה. ומים באמת טעימים. והיו שם חיים כל כך הרבה, עד כדי כך, שמי שהיה, אם היה מת אחד בגיל 80, אמא שלו, שימו לב, אמא שלו, הייתה הולכת לרב לראות מה קרה, שעשה איזה תיקון למשפחה. איך זה שהוא מת צעיר בגיל 80. היום, מי שמחכה לגיל 80, זה אשרה ואשרה הלכו. אז מה העניין? אומר רבנו בחיים, בארצות הקרות, כמו ברוסיה, תראו ברוסיה, היו מאריכים ימים. היו חיים 100 שנה ויותר אפילו. וכן גם כן בקורדיסטן. למה זה בצפון? כל הארצות הצפוניות, זה צפון עיראק, צפון פרס, עמדיה וקורדיזחו, וגם אלה שבאורפל, זה בצפון סוריה. כל הארצות האלה שבצפון, שם יש קרח, הם אנשים חזקים וחיים הרבה שנים. היום העולם קצת השתנה, כי התחילו לאכול כל מיני, התחילו לשחק באדמה ולשחק בהורמונים, והבשר לא בשר, והתרנגולת לא תרנגולת, הרי כל אחד שזוכר ויודע, לפני 50 שנה, אם היו בשלים עוף באיזה בית בקצה השכונה, כל השכונה היה ריח של עוף. וכן, אם היו מקלפים, באים מתי היה בתחילת הקיץ, היה בשבועות, היה מגיע המלפפון. היום כל השנה יש מלפפון. הטעם שלו, טעם של תפוח אדמה. אתה לא מרגיש טעם מלפפון. היה מלפפון, היו קולפים אותו במטבח, כל בית הכנסת היה מריח, ריח של מלפפון. היום אין שום ריח, שום טעם, שום טעם בפירות, ניתן הטעם שבפירות. וכבר הגמרא אומרת את זה בזמנם, שזה היה לפני 2000 שנה. מה נאמר אנחנו היום? גמרא בסוטה כך אומרת, שזה בגלל שחרב את המקדש. אז ככל שאנחנו מתרחקים מהקדושה שהייתה אז, אז כך גם האיכות של החיים יורדת. לכן גם היו אז חיים ארוכים, כך כותב רבנו בהי. אומר, אבל ברגע שהיה עבר המבול ונגזרה גזרה שיהיה אביב וסתיו, קיץ וחורף, אז נהיה חיים מוגבלים פחות, לא יותר מ-120. 120 שנה, לפעמים יש קצת יותר, לא. זה כמו שאומרים, ברחב מהשמיים. אז עכשיו, למה גשם אנחנו מבקשים עליו בימים האלה דווקא? ועוד יותר, מתי הזכרנו גשם? ביום שמיני עצרת, שהוא יום שמחת תורה. פה בארץ ישראל זה שמחת תורה, בחוץ הארץ זה יום שקודם שמחת תורה. למה דווקא אז? למה לא לפניכם? אלא יש פסוק שאומר, ויבוא הגשם לנו. ישראל אומרים לקדוש ברוך הוא, בבקשה, תשלח לנו את המשיח, תשלח לנו, תביא לנו את הגאולה, אנחנו לא יכולים לסבול את הגלות הקשה הזאת. בפרט עכשיו, שבעוונות הרבים, גם מבחינה רוחנית, כמה קשה לגדל היום ילד עם יראת שמיים, עם טהרה, עם בושה, עם דרך ארץ, מה שלא היה פעם. פעם שהיו ילדים, היו רואים זקן או אדם מבוגר, מפחדים ממנו. כתוב פסוק, ראו לי נערים ונחבר. היום לא, אין בושה. זה הולך ומתחדר. אז גם המבוגרים נהיים כאלה, בעוונות הרבים. אז זה המצב היום, הולך ומתחדר. צריך להתפלל לשם שיבוא משיח. אז ביקשו מהקדוש ברוך הוא שיבוא כגשם. הקדוש ברוך הוא לא ענה. מה אמר? כך אומרת הגמרא, השיב, אהיה חתל לישראל. לכן אמר, אהיה כרביבים על העשב וכרביבים על הדשא. ואמר שמה, כמו כתל, אשר לא יקווה לאיש ולא ייחל לבני אדם. מה פירוש? טל כדי לרדת, הוא יורד מאליו. בלילה, בפרט כעת בימי שמתחיל הסתם, אז אתה רואה בלילה הכביש קצת רטוב, או המכוניות בעיקר שהן חלקות, אתה רואה עליהן מים בבוקר השכם, עד שהשמש זורחת, ואז הוא מתייבש והולך לו. אבל בינתיים הטל יורד. הטל לא צריך התעוררות מלמטה. אבל גשם, גם מבחינה פיזית, היום איך יורד גשם? הם איך הם יודעים אם ירד גשם או לא? אומרים שקע ברומטרי. אבל מי עשה את השקע הזה? קדוש ברוך הוא. שקע ברומטרי. מה? כתוב בפסוק בפירוש. ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה. שעולה עדים מהאוקיינוס. האוקיינוס מתחמם. אז הוא מעלה עדים. העדים האלה עולים למעלה, נעים עננים. והקדוש ברוך הוא משיב הרוח, מצווה על הרוח, ואז מחברת את העננים, והם מורידים גשם. אז יורד גשם, גשם זה שפע. תדעו, הרב ראשית חוכמה, עליו השלום, בשער הקדושה כותב בפירוש. זה לא טוב שילדים מטיילים בבית הכנסת. ילד, אני מבקש לשבת. אני אתן לך ברכה מיוחדת אחרי השיעור. אם אתה תשב בשקט, עד סוף השיעור. בסדר? עשינו הסכם? תענה לי. טוב. אז בקיצור, אז מה אמרנו על הגשם? שכשהוא יורד, צריך שיעלה מלמטה, יעלה חום, ואז נהיה עננים, והקדוש ברוך הוא מכסה שמיים באבים, הכין לארץ מטר, וגם לא סתם עננים, אבים. מה זה אבים? אב מואבה, כשמו כן הוא, צבע אפור, שמיים אפורים, אתה רואה אותם אפורים, אתה יודע, זה ענני גשם, עכשיו יבוא גשם. למה הגשם בא עכשיו בחשבן? שיהיה כמו בברזיל, במקסיקו, שם העולם הפוך. שם בדרום אמריקה זה ידוע שאצלנו חורף, אצלם קיץ, אצלנו קיץ, שם חורף. גם באוסטרליה זה כך. למה בארץ ישראל זה כך שיורד גשם אחרי הימים הנוראים? אז זה הסוד. בניסן אין הרבה עבודה, כך כותב הרב בני ישכר עליו השלום, היה גאון גדול ומקובל גדול. כותב בניסן, מיד איך שמגיע חודש ניסן, אמנם הנשים זה דבר אחר, עושות עבודות בבית, יש כאלה כבר מחנוכה מתחילות לנקות בבית לפסח, מתחרות ביניהם, תראו את המסיכה שלהם באוטובוס, אומרת אני עשיתי חדר שלם, והיא אומרת מה קרה לך, אני עשיתי שלושה חדרים כבר ניקיתי, אין שם טיפה של זהו של חמץ, אבל היא לא יודעת שהבעל בא מהרחוב, או הילדים באים מהרחוב, דורכים על חמץ, באים נכנסים לבית ומלאים אותו חמץ, מה זה? זה לא עושה כלום, אפילו בפסח עצמו זה לא עושה, אבל טוב בשביל ההרגשה. אז בקיצור הדברים, מגיע ניסן, אנחנו מברכים בחת האילנות, מכינים את עצמנו, קוראים פרשת הנשיאים, אין לנו איזו עבודה רוחנית מיוחדת לניסן, צריך הכנה לפסח. אז עומדים הלכות פסח 30 יום קודם הפסח, אבל לא ראינו איזה תפילות או איזה התעוררות. מגיע היום ראשון של פסח, ישר אחרי קריאת התורה, האמת היו נוהגים, היו בהתחלה תקנו לפני שחרית, בגלל שיש אנשים שמאחרים, לא כולם מגיעים בזמן, שכולם ישמעו, אז הם אומרים, לך בשלום גשם, ובוא בשלום טל, קירב להושיע, מוביד הטל, ואז אומרים את הפיוט, ומזכירים, ומיד מתחיל מוריד הטל, ממוסף והלאה, מוריד הטל. אבל בגשם זה לא ככה. גשם, אתה יודע כמה הכנות יש. אנחנו עושים לפני כן, יש לא עלינו את תשעה באב, בוכים על חורבן בית המקדש. אחר כך, מכינים את עצמנו לקראת אלול. יש כאלה מכינים את עצמם על זה שנוסעים לבולגריה, יוגוסלביה, רומניה, הונגריה, לא יודע, מסתובבים, אין להם שקט אפילו רגע אחד, אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. עכשיו אלה, אז אחרי זה בא אלול, בא אלול, אוהו, כולם מתעוררים, 30 יום, סליחות, תחנונים, בקשות, מה לא? פללים השם יתברך, בקשים ממנו, ומרן עד בשמיה, לך מתחננן, כבר שביעד הם מתחנן למראה, כולם בין השביעה וכספה מתפרקים, ועמך ישראל מצלוטים תחננים. פרוק יעקום מהרה רחיקה, והסיק זרעי מהרה עד השביעה, מחי ומסה, ממית ומחי, פללים השם יתברך, 40 יום. וזה, יש הרבה שהיו נוהגים באלול, לא הולכת לעבודה. כך היה מנהג בירושלים לפני 100 שנה, לא היינו עובדים. אבל מלאכות שצריך אותן, כגון צריך סנדל, צריך תפור נעליים, חיית, צריך תפור בגדים, ועוד שירותים שצריך לתת לציבור, היו עובדים, אבל את הכסף, מה שהיה מרוויח, הכל מצדקה. כך היו עושים. כותב גם רבנו חיים פלאצ'י, כך היה מנהג בטורקיה. אז אלול כולו קודש, זה חודש שהיו צמים בו, כל יום היו צמים, כמו שישראל שמו כשהמשה עלה למרום, ביום לא אוכלים, בלילה היו סעדים, וכך אחר כך מגיע ראש השנה, איזה הכנה, מה זה בערב ראש השנה, אתה רואה בית הכנסת מלאה מפה לפה, קוראים סליחות, עטרת נדרים, ואיזה, אחר כך הולכים על הקברים להתפלל, מבקשים רחמים, מתפללים שתהיה לנו שנה טובה, קונים מהסימנים, בליל ראש השנה, איזה עבודה, יהי רצון מלפניך. אתה יודע מה כותב רבנו הרי? למה אומרים יהי רצון? ותדעו, אני אגיד לכם עוד דבר אחד, אגלה לכם. היום עושים לכל דבר מי שברך. למה, אתם יודעים למה החולה לא נהיה בריא? שעושים לו מי שברך. מה יש במי שברך? מי שברך נתקל במקור ל... יום שבת. מרן כך כתב בשו"ת אבקת רוחל, מרן לבית יוסף, כתב הרי בשבת אסור לבקש בקשות אישיות, אלא אם כן חולה מוטל על ערש דווי שהוא בסכנה, אז מזכירים את שמו. זה שהיום נוהגים בפתיחת האחד להעמיד את הציבור רבע שעה ומזכירים שמות, יש לפעמים כאלה שמתו מזמן כבר, מזכירים להם שלם רפואה שלמה וכו' וכו' וכו'. אני פעם אחת שגיע אותי, עליתי, לא היה קורא בתורה בית הכנסת, אז אני עליתי, קראתי בתורה. עכשיו הוא אחרי, אז הוא מזכיר את כל המתים ואחר כך את כל החיים, מי שברך. סייבתי כבר, די, כבר זה עולה מספר 18. אמרתי לו, הוא וכל משפחתו ביבשה, באוויר ובים. אז היה שקט. אחרי זה, עולה אחריו, לא הזכיר בקושי אחד או שניים. פתאום, מה זה המי שברך? כי אי אפשר בראש, ביום שבת לבקש על עצמו. כך מרן כתב בסימן רפח, בהלכות שבת. אז מה, רק מי שיולדת יושבת על המשבר, והיא בצער, או חס ושלום, עיר שהקיפו אותה מחבלים, והם בסכנה, צועקים ומטרעים ואפילו בשבת. או חולה שיש בו סכנה, שאם לא מטפלים בו, הרופא אומר, זה ימות, חס ושלום. מיד אנחנו מתפללים עליו בשבת, זה כן. אבל שאר אדם שהוא מתהלך כבריא, אז הוא יש לו איזה מחושים, בסדר. אבל הוא חי בינתיים. לא, לא מבקשים. אז מה תיקן מרן? מרן תיקן, כך כותב באבקת רוחל, שאומר מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד ושלמה, זאת אומרת, כמו שהוא ברך אותם, יברך גם את האיש הזה. אז זה עובר, כמו שאומרים. זה מותר. אבל בחול, מה היו אומרים? ככה אני זוכר בדור שעבר, שהייתי ילד, ככה היה. יהי רצון מלפניך. תמיד שאלתי את עצמי, מה יש בזה יהי רצון מלפניך? זה שאנחנו אומרים בליל ראש השנה, היא רצו מלפניך השם אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה מראשית השנה ועד אחרית שנה. רבנו יוסף חיים גילה בשם רבנו הארי כותב שיש מדרש שאומר לא לבקש שום בקשה מהשם עד שאתה אומר לו שבע תיבות של שבח. אז כאן אם אני אומר מי שברך, נו, אתה מזכיר שבע צדיקים, בסדר. אבל ביהי רצון, זה עיקר התפילה. יהי, תספור את המילים, יהי רצון מלפניך. שלוש, השם אלוקנו ואלוקי אבותינו, שבע. עכשיו תגיד, שתשלח רפואה שלמה לכל חולי עמך ישראל, בכללם לחולי זה וזה וזה. שתרחם על כל מי שבישראל השורי בצער, בכללם תרחם על פלוני אלמוני. שתמציא זיווג לכל הבחורים והרווקים והבנות, בכללם למזכיר את שמם. שתרחם על כל החסוכי הבנים, בכללם לפלוני אלמוני. אז אומר יהי רצון. יהי רצון, גם יש בה בתפילה הזאת סודות עמוקים מאוד. מה זה רצון? תראו, אנחנו לא מזכירים רצון בתפילה, רק במנחה של שבת. כך הוא כתב בזוהר הקדוש, בשמו ברוך הוא, אומר שמשה רבנו הסתלק בשעת רצון. לכן תקנו לנו, ואני תפילתי לך השם את רצון. בסידור שהוצאנו לא מזמן על שבת, אז שם יש את התפילה, תראו, במנחה של שבת, קובץ של פסוקים, כולם יש בהם את המילה רצון. יהיה רצון יורפי ואגון מפניך, כוח מר השם בעת רצון עניתיך, ביום משועה עזרתיך, וכן היה על מצחו תמיד לרצון להם לפני השם. עניין של רצון זה לא דבר, זה לא מטבע עובר לסוחף, זה לא כל רגע. יש רק ביום שבת, מהצהריים של יום שבת עד השקיעה, זה עת רצון בשמיים. ואמר לכם יותר מזה, הרב שיבולע לקט עליו השלום, היה קראו לו רבי צדקיהו הרופא, בן רבי, אחיו היה רבי בנימין, בן רבי, לא זוכר איזה, הרופא, הוא היה רופא. והוא עליו השלום כותב שהוא למה כתב את הספר הזה שיבולע לקט, הוא עשה שם הלכות של כל השולחן ערוך, קיצור, והוא היה עוד לפני השולחן ערוך. הוא כתב שם, בשיבולי הלקט, כתב את המעשה, מה הביא אותו לכתוב את הספר הזה. הוא כתב שיום אחד, הוא היה בגיל 50, וחלה, ונתן למות, והרופאים לא מצאו רפואה למכתו. והוא שכב חולה במיטתו, כבר התייאש מהחיים, היה בצער גדול. והנה הוא רואה חלום, שהוא עולה לבית דין של מעלה. ושם דנים אותו. זה לא מוות קליני מה שמספרים לכם, זה חלום. אז הוא עלה למעלה לשמיים ודנים אותו שם. שואלים מה המעשים שלו, שקלו. אז שאלו והכריזו ברקיע, האם יש למישהו להגיד עליו סניגוריה או לטעון איזה טענה לטובתו, כי אנחנו רוצים לגזור את דינו. והנה הגיע מלאך אחד ואמר, אני יודע שהאיש הזה שאתם דנים אותו עכשיו, הוא צריך להוציא ספר, והספר הזה יהיה בו הלכות של כל השנה כולה, כל הענייני גם שבת, גם זה שיבולע לקט, ספר ידוע. מביא אותו, מביא אותו מרן על הר שלו, מביא אותו על ימין ועל שמאל. אז הוא אמרו כן, אז אנחנו נרפא אותו. ואמרו לו, אתה רוצה לחיות? אמר כן. יש לך ספר לכתוב? אמר כן. אמרו לו בסדר, אז תכתוב את הספר, זה לך האות שהחלום שראית עכשיו הוא חלום אמיתי, שבעוד שלושה ימים יהיה שבת, ואתה בשבת תקום על רגליך ותלך לבית הכנסת, תברך הגומל. כן היה. כן היה, זה היה ביום רביעי בערב, בלילה, הוא חלם את החלום, אחר כך חמישי, שישי, שבת, קודש, בבוקר, פתאום קיבל כוחות חדשים, הוא כותב בהקדמה, והגיע לבית הכנסת, המלך הגומל, וסיפר להם את המעשה. אמר להם, הוא היה צריך להיות שם בעולם האמת, אבל הוא צריך לכתוב ספר, ואחרי זה הוציא את הספר שלו שיבולע לקט. אז מפה אנחנו רואים שהוא כותב בספרו שיבולע לקט מעשה מה שנכתב עוד לפני כן. יש ספר תניא רבתי, הוא חובר לפני 900 שנה. וגם הרמב"ם תשמלך מפרש של הזוהר מביא את המעשה הזה. כותב שתשעה חודשים אחרונים של הגלות יהיו צרות משונות וקשות זו מזו. יהיה קשה להינצל מהם. ויהיה מגבינה מגפות, אנשים שלא יבוא ולא יהיה ימותו וכו' וכו' וכו'. ויהיה צער גדול לישראל. והצרה ככל שתמשיך תתחזק יותר. עד שימלא תשעה חודשים. הוא כותב, שבולי הלכת. מלא תשעה חודשים להצרה הזאת ועליכם. יהיה שבת. ויהיה שעת מנחה של שבת. ואז יצר לישראל יותר מכל הזמנים. וירוצו כולם לבית הכנסת, בתי הכנסת, והתפללו שם, ויצעקו אל השם מתוך ליבם. תוך כדי תפילתם, כמו כותב, יתגלה משיח צדקנו. הוא לא אמר יבוא, יתגלה. מה זה יתגלה? זאת אומרת, הוא יבוא כבר לפני שבת, אבל יתקבל הוראה למלוך ולהתגלות במנחה של שבת. ולכן אומרים במנחה, ואני תפילתי לך אדוני את רצון, אלוהים ברוך חסדך, ענני באמת ישעך. כך, וזה מובא בכמה ראשונים. אני הבאתי את זה בשירת ציון. תראו שם את כל המקורות שהספרים שכתבו את זה. אז אם כן, כאן רואים שרצון זה לא דבר שמצוי. זה לא כסף קטן שעובר לסוחר. זה פעם בשבוע. בשבת, בשעת מנחה. אז יש את רצון שהתפילה עולה. והבקשות של האדם, עכשיו אז תגיד, אז מה, אני אבקש את כל הבקשות בשבת? אסור? לא, תקשיב טוב. הזוהר כותב שכל התפילות של החול הן עומדות באיזה מקום ברקיע ולא נכנסות עד שמגיע השבת. בשבת הן עולות לעולם יותר גבוה שנקרא עולם הבינה. אני לא מבין בזה, אבל כך כתוב בזוהר. משמה בבוקר זה עולה יותר גבוה אל החוכמה, ואז בשחרית יש לחש חזרה, אז בשמה גם מדרגות בתוך החוכמה, אחר כך יש קריאת התורה, וזה הכנה למוסף. יש בליל מוסף של הלחש, מוסף של החזרה, ואז אנחנו נמצאים סמוך לכתר בראש החוכמה. ולכן סעודה של שבת של שחרית היא סעודה משובחת. כתוב בהלכה שכבוד יום עדיף משל לילה. לכן אוכל בוכרי? לא, אני אוכל אוכל עיראקי. בקיצור, אחרי זה נהיה מנחה. מגיע מנחה, אתה מתפלל מנחה, אומר הזוהר הקדוש, אתה עולה לכתר העליון. עכשיו, שימו לב, זה לא רק שהתפילה הזאת עולה, כל התפילות של החול, ממוצאי שבת שעברה, עד שבת זו, התפילות עולות ישר אל הכתר העליון. זה, קראנו את זה בזוהר באדרה, מי שקרא אדרה בליל הושענא רבה, אז ראה את זה שם. שם הוא כותב גם על פטירת משה רבנו בשעה הזאת, ואז עולים אל הכתר העליון, וכל התפילות של החול נתקנים ונשלמים. ואז אתה מסודר, יש לך שם, זה סריה של תפילות של שבוע, שבוע שלם, יומן של שבוע עולה. שם מוצאי שבת מתחיל עוד שבוע חדש. עוד פעם, ערבית של ליל ראשון, יום ראשון, יום שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת, סטופ, עושים סטופ, מעלים בשבת את כל השישה ימים עם כל התפילות שהיה שם. גם היה ראש חודש, כמו השבוע יש ראש חודש, אז עוד תפילה יש מוסר, ושיש חול המועד, ושיש יום טוב באמצע. כל התפילות האלה עולות בשבת, מדרגה אחר מדרגה. שימו לב מה זה כוח של שבת, מה אדם צריך לעשות בשבת, כמה תורה ללמוד, כמה לשמור. השבת הזאת גם רבותיי, שבת קדושה, זה פטירתו של מרן רבנו עובדיה יוסף. השבת הזאת ג' במר חשבן, אז אדם משתתל כל השבת לא לדבר שום דיבור של חול, ויכין את בני הבית כבר מיום מהיום, לא מיום שישי, מהיום, יכין אותם. כל הדיבורים שיש לכם, דברו עכשיו. ובשבת אין דיבורים, לומדים תורה. זה לומד תהילים, זה לומד משניות, ואתה תלמד בספרים של מרן. יש שם נחת רוח גדולה מאוד, אתה עושה לו. ותדע, רבנו הרי כותב, ויש לו חקירה בספר שער המצוות. הוא שואל, צד אחד אנחנו רואים שאנחנו מבקשים, מתפללים על המתים. הראיה שעושים השכבה למת, נכון? לאבא שלך, לסבא שלך, לדלמי, סבא רבא, אז אדם עושה לו השכבה. מרן עושים לו השכבה. זאת אומרת, הוא צריך אותנו. צד שני, אנחנו אומרים שהצדיקים הם מתפללים עלינו. איפה יש? בגמרא בבבא מציעה אומרת, שלולא תפילת המתים על החיים, לא היו החיים מתקיימים אפילו רגע. בזוהר כתוב עד שעה וחצי. העולם היה נחרב. בזכות הנפטרים שהם למעלה מתפללים עלינו, אז הם מצילים אותנו מכל מיני גזרות. ואנחנו לא יודעים, אנחנו הולכים לישון בלילה, והאיראנים והטורקים, ואני יודע מי יש עוד, רשעים הערבים פה בתוך המדינה, מחורשים עלינו מזימות, ומתכננים עלינו תכנונים, ורוצים לעשות, הלו, הלו, המשיח הגיע עוד מעט בשערי העיר. אז הוא אומר, לא לישון, אז הוא אומר שמה, שהם מתכננים עלינו, והם המתים יודעים, הקדוש ברוך הוא מודיע להם, מיד הם עומדים ומבקשים רחמים, ומתפללים עלינו. אז מה זה? אנחנו צריכים אותם או הם צריכים אותנו? אומר רבנו הרי, אלה המילים שלו, כללו של דבר, שהמתים צריכים את החיים, והחיים צריכים את המתים. זה קשר מחובר יחד. הם צריכים אותנו שנלמד תורה, ונתפלל, ונעשה להם שמחה, ונעשה להם נחת רוח, וגם אנחנו צריכים אותם שהם יבקשו עלינו, יהיו סניגורים שלנו בשמיים. מפה תראו רבותיי כמה המעלה גדולה של יום פטירת צדיק. מה שרש"י אומר במסכת יבמות, כל ענך רגלי דאמוראי. מי זה רגלי דאמוראי? רגלי זה רגל, חגים. חג של אמוראים, איזה חגים יש? אז הוא מפרש רש"י, יום פטירת הצדיק. נשמתו יורדת לעולם התחתון. אז מה כל השנה, מה כל השנה קרה? כל השנה רק הנפש שלו נמצאת, אור קטן. אבל ביום פטירתו, השנה זה יוצא בשבת, נשמתו מאירה באור גדול כאן, בעולם הזה התחתון. ואתה לומד את התורה שלו, מזכיר את שמו, מזכיר את חידושיו, אז הוא עומד ומתפלל עליך בשמיים, למה שפתותיו דובבות בקבר, ככתוב, דובב שפתי ישנים, מתהלכה תנחה אותך, ושוכבך תשמור עליך, והקיצות היית שיחך. תזכרו כמה מרן טרח ללמד תורה את ישראל. איך בתי הכנסת כאן היום ברוך השם מלאים, בתל אביב, בכל הארץ, איפה שתיסע, ממי? מרן, הכל מרן. אני זוכר, רבותיי, הייתי ילד קטן, זוכר את אותו השיקור שהיה, שגר, אתם זוכרים אותו, משדה בוקר, יש עליו, על שמו שדה תרופה, עכשיו עברתי משם. זה השיקור הזה, היה צועק, ותפרח השממה, אתה זוכר, היה לו קרחת פה. אז הוא אמר פעם, תשמעו מה הוא אמר, תל אביב היא העיר העברית הראשונה, עיר עברית, זה לא עיר יהודית, יש לו אומה חדשה, הוא ימציא, עברית. ויבוא יום, כך הוא אמר, שלא יהיה בית הכנסת אחד בתל אביב. הנה, צריך חבוד שהוא הלך, הגיע, הלך לאיפה שהלך, וברוך השם היום, אני שאלתי מישהו שמתעסק בזה, אמר לי הרב, מה שרשום אצלנו בן פורת יוסף, כן ירבו, כן ירבו, 5,000 בתי כנסת בתל אביב לבד. זה רשומים מוכרים, מחוץ מה שיצחקי פותח פה ופותח שם, אז עוד זה מחוץ לרשימה. אז תארו לכם מה עשה הקדוש ברוך הוא. כל זה מרן עליו השלום, תרח עם עם ישראל, ימים ולילות, הכל של עם ישראל. לא יודעים איזה מסירות נפש. אני זוכר, לא פעם ולא פעמיים, היו באים אליו, מישהו יש לו איזה חולה או איזה צרה, היה מוריד מעות, היה בוכה. הוא מדבר איתו ופתאום משתנק ובוכה. איפה יש דבר כזה? אז שמעת בחיים, אמר פעם החזון איש, לאיזה רופא, רופא מתווכח איתו. אמר לו, מה הכוח שלכם הרבנים? אמר לו לרופא, תגיד לי, אתה פעם אחת שהיה איזה חולה אצלך, בכית עליו? מה פתאום שאני אבכה? שהוא אבכה. אמר לו חזון איש, אני שאני שומע על יהודי שהוא חולה, אני בוכה עליו ומתפלל עליו. אין הצדיקים שלנו, למה אנחנו צריכים לבקש עליהם רחמים, על הצדיקים? כי הם מבקשים עלינו רחמים, בזכותם אנחנו חיים, בזכות התורה שלהם אנחנו קיימים. זה הכוח, זה הכוח. אז לכן תדעו רבותיי, שאין כמו התורה הקדושה, כמו שאמר הרב בדברי הפתיחה שלו, התורה הקדושה היא מגן וצינה לנו. מי שמר עלינו כל הגלות? התורה. מי שומר עלינו היום? התורה. מי מגן עלינו ומציל אותנו? נכון, יש צבא, יש אנשי ביטחון, והרמח"ל, רבנו משה חיים לוצאטו, הוא כותב, זה דברי הרמב״ם מילה במילה, שוודאי שחייבים כל עיר ועיר להקצות להם אנשים שיהיו שומרים ויהיו מגנים ולהסדר להם רופאים. ואומר אדרבה, לך הרמב״ם כותב, שאם אדם יגיד לא צריך רופאים, אני סומך על הקדוש ברוך הוא, אני לא צריך להגן, באויב אומרים לו שמע, תשים מחסומים, תשים תריסים, תשים שכפצים, אומר לא, אני לא מפחד, אני בוטח בשם. אומר זה לא בוטח, זה עצלן. ככה רמב״ם קורא לו, עצלן. אנחנו צריכים אבל לא להאמין בנשק, לא להאמין בכוח. חס לשלום אסור לומר, ואמרת בלבביך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. תדעו, אני זוכר טוב טוב כמו היום, לפני 15 שנה, היה שר ביטחון אחד, שהיה לו ביטחון מופרז, ביטחון המדינה לא היה, אבל ביטחון מופרז היה לו. ואז, מי שזוכר, בעזה התחילו לעשות צרות. אז הוא, כזה רשע, אני מפחד פה, אני אמצא בית הכנסת יד ארון קודש, אמר דברי כפירה. יצאו למבצע, ואני אמרתי, מי יודע מה יהיה. התחלתי לבכות, מי יודע אם המבצע הזה יעבור בשלום. אמר, הוא בוטח בצהל, הוא מאמין בצהל, הוא סומך על צהל. מכירים אותו? זה ככה, עושה תנועות כאלה. אמר זה, ואחר כך כישלון חרוץ. מתו באותו מבצע למעלה מ-80 חיילים. נו, מה היה בזמן דוד המלך? מה היה בזמן משה רבנו? מה היה בזמן יהושע בן נון? היו יוצאים למלחמה וחוזרים שלמים, ולא נפקד מהם איש. תראו מה קרה במקרה של אחן, בגלל שמתו בעי 36 אנשים, מיד יהושע עשה חשבון נפש, מה קרה פה? ונתפס אחן שהוא מעל לחרם. אין דבר כזה שבחינם אדם הולך, אין דבר כזה שחייל נופל בלי שיש איזה אבון, בלי שיש איזה דבר שגרם את הנפילה שלו. זה לא סתם, כי הקדוש ברוך הוא שומר כל אחד ואחד מישראל, יש לו כמלאכה מצווה לך לשמורך בכל דרכיך. אין דבר כזה. איפה השמירה? אז השמירה בלמעלה. צריך להתפלל שהשמירה לא תסתלק, שהשמירה תהיה עלינו. תמיד, כי מלאכה וצוונך לשמורך בכל דרכיך. הרמב״ם כותב, כל אדם ואדם מישראל יש לו שני מלאכים שומרים אותו. אחד ממינו, אחד מסמלו. ועליהם נאמר, כי מלאכה וצוונך לשמורך בכל דרכיך. המלאך שממינו הוא היצר הטוב שלו. זה המלאך ממתת שר הפנים שקראנו בשבת, ואיננו כי לקח אותו אלוהים. הוא בא עם כל אחד ואחד מאיתנו. עכשיו הוא יכול להיות במיליון מקומות. זה לא, זה כמו שאליהו הנביא בשעת המילה, מגיע אצל כולם. אותו הדבר, יש את השטן שהוא מצד שמאל, הוא שומר עלינו גם כן. הוא שומר שהגוף יהיה בריא ויוכל הרבה וישמין וילך במכון כושר, וישחי שחיות, אני יודע מה, ושכיבות צמיחה, יש לו כל מיני שיגעונות שלו. אז כל אחד יש לו מושך, זה מושך לכאן וזה מושך לכאן, ואתה צריך להיות שקול דעת, לא לשמוע בכל יצר הרע, אלא בכל יצר הטוב, ולעבוד את השם, ואז אתה סמוך ובטוח, אתה שקט, אתה שלם. אז אם כן, מכאן ראינו רבותיי, כמה מעלה. אז נחזור את הגשם. הגשם הזה כשהוא יורד, זה סימן שיש עת רצון בשמיים. לכן הרב ראשית חוכמה כותב, תדע, שיורד גשם, ראיתי את זה, זעזעתי, מצעיר אותי, בשער הקדושה הוא כותב, שיורד גשם, על כל טיפת גשם, יש 1,000 מלאכים ממונים עליה, איפה היא תרד. והוא עדין פתיטי שלג, שלפעמים יש שלג מסובב. אתם בתל אביב לא רואים שלג, אבל אז תארו לכם שלג שהוא מסובב, אז כל פירור, אחד עושה נופל בעין, אחד נופל בחותם, אחד בפה, אחד יש לו כתובת, והמלאך שם מוריד אותו. אז באיזה אדמה יורד גשם, באיזה אדמה לא יורד גשם, כמו שהגמרא אומרת. גמרא אומרת, תראה, שישראל היו טובים בראש השנה, התפללו טוב, ונגזר עליהם שירד גשם. והנה חס ושלום, לא אנחנו. הגויים עשו עוונות באמצע השנה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הרי הוא גזר שירד גשם. הוא אומר, כן, הגשם ירד. אבל לא ירד בשדות, ירד במדברות, ירד במקום אחר, לא במקומות שהם צריכים אותם. ואנחנו צריכים את הגשם שירד במקומות הנכונים. גשם הוא גם כן מסלק מחלות, מסלק מגפות. גשם זה הרבה, הרבה דברים טובים יש בגשם. כמה דברים חשובים. אז תראו כמה הכנות. ראש השנה יהי רצון מלפניך. כמה יהי רצון, כל אחד אמר. וואו. בשתי הלילות. אחר כך תקיעת שופר, ויש לך את 10 ימי תשובה, ואחר כך צום יום הכיפורים. איזה תפילה ביום כיפור. 5 תפילות. איזה שעת רצון, איזה 5 עינויים, וכמה שאדם סובל ביום הכיפורים, כך כותב הרב, יסוד ושורש העבודה. ביום כיפור, אחרי הצהריים, הגוף נחלש. ואז לפעמים יש בן אדם, הוא מסתכל על השעון, לראות, נו, מתי אנחנו נוכל. עוד שעתיים זה, ברוך השם, עוד שעתיים, נשאר רק שעתיים. אך אומר שעה וחצי, ברוך השם, השעון רץ. אומר, לא, אתה צריך להגיד בשעות האחרונות, הלוואי שימשך יום כיפור שנה שלמה. למה? הוא אומר, אין ביום כיפור, זה לא אותו מעלה בכאן נדרה. כאן נדרה שבאנו להתפלל, היינו שבעים, אכלנו, לא צמאים, לא כלום. אכלנו ושתינו, באנו, אז צועקים ומתפללים. אבל הנה, עכשיו הגיעה הנעילה מצד הגוף, מצד הגשמיות, הגוף נופל, מתחיל להיחלש. ואתה רואה איך אנשים צועקים, אין נורא לילה, איך הם צועקים, איך הם... זה התפילה שהשם רוצה. ואני אסיים בעוד מעשה קטן. היה בירושלים, לא רוצה להאריך יותר מדי, אבל היה בירושלים לפני 80 שנה, קצת יותר אולי, הרב שאול דבק הכהן, היה מקובל עצום, ראש המכוונים, ראש המקובלים בירושלים. והיה מתכתב לפני כן, לפני 100 שנה יותר, עם הגאון הבן איש חי. הבן איש חי היה אז בחיים, והם היו מתכתבים בשאלות בקבלה. המנוח עליו השלום היה לו מניין בשכונת הבוכרים, בית הכנסת יששכרוב, שמה היו באים 60 מקובלים שלומדים, היו לומדים אצלו והתפללים איתו. והנה, שנה אחת, הוא היה במשך השנים, לא היה להם זמן אפילו להגיד דברי תורה, או, כי המקובלים מכוונים, מעריכים בעמידה הרבה, והחזרת השעש והכל, אז היו מקצרים בפיוטים, מקצרים בשאר הדברים. והנה, שנה אחת, לפני תפילת נעילה, דפק על הטבע, אמר, אני רוצה להגיד כמה דברים. אמר להם, רבותיי, אתם יודעים איזה שמחה יש לכם עכשיו? יש מישהו יכול לתאר, כי בפרט המקובלים יודעים, לאיזה עולמות אתה עולה בתפילת נעילה. כי בלילה אתה עולה לעולם, לא לעולם הזה בכלל. אני, הגוף, עם הנשמה, נמצאים למעלה. אחר כך בשחרית עולים מעלה עוד יותר גבוהה, מוסף עוד יותר גבוהה. אחר כך במנחה כל העולמות הרוחניים עולים. ואנחנו איתם. מגיעה תפילת נעילה, השכינה הקדושה, שכל השנה נמצאת חס ושלום למטה למטה. ואתה יודע, אם יש בתי חולים שהיא שם ליד מרשותיו של חולה, בתי כלא ששם יושבים אסירים יהודים שהם שבויים והיא נמצאת איתם ובצער איתם, או כל מיני אנשים שמסכנים נמצאים בכל מיני בנעילה, היא עולה. ואז היא עולה למעלה, וזה שיא, לכן האדם יש לו הרגשה בנעילה, הרגשה שונה לגמרי מכל היום כיפור. זה כיפור של יום כיפור. אמר להם, יש לכם ספק? לא. אז אני אגיד לכם, אמר להם, ספר לכם סיפור. מה הסיפור? אמר להם, היה מנהגם אז, שהיה החתן, היה עושה חתונה על חשבונו. איפה היו עושים את החתונה? לא כמו היום, באולמות וזה. עושה בחצר של הבית. ואז כל השכנים היו משתתפים. והקרובים, זה מביא חיטים, זה מביא אורז, זה מביא בורגול, זה מביא דגים, הוא מביא כבשים, הוא מביא עגל. והיו שוחטים, תרנגולות, עופות, ומבשלים, צולים. עושים חתונה ביום בשעה 3-4 לפני הרי הצהריים, ואחר כך מתחיל סעודה. עכשיו, סעודה זה לא כמו עכשיו. יאללה, עוד לא התחלת לאכול, בא מלצר, אוסף לך את הצלחות. שמה, בא מלצר, מביא לך עוד אוכל, עוד. ויין, בכל רגע, והכל מתוכנן בטוב טעם ודעת. טוב, אדם אוכל שמה בשביל חודש ימים. אוכל כמעט עד חצות לילה. והמנגנים, צ'רלי, יש שם צ'רלי בגדד היה. היו מנגנים ומשרים להם, כולי, משהו. קיצור, אז בחצי הלילה, התן והכלה הולכים לישון, וגם כל המכובדים הולכים להם. מה היה מנהגם? בבוקר, משפחת הכלה, הם לא הוציאו הוצאות. אז זה לא היה חצי-חצי. היום יש כבר מנהגים אחרים. אז היה כל על חשבון החתן. אז מפחת הכלה צריכים להראות שהם מעריכים את הסעודה שהייתה. אז היו שולחים הדיה. הדיה בערבית זה כמו מתנה חוזרת. אני מביע את הערכה על החתונה היפה שהרגמת. אז היו מה הם עושים? שולחים איזה משרת אחד, זה קשה מאוד, זה שוקל אולי 100 קילו. סניה זה מגש גדול מנחושת, ענק, שם אותו על הראש, והמגש הזה מלא חתיכות של קוקוס, של מרמלדות, של כל מיני שוקולדים, כל מיני דברים, משהו, הכל מלאכת יד, ואיזה צורה, ואיזה זה, והכל מלא ממתקים, חיכו ממתקים וכולו מחמדים. דופק בדלת של החתן והכלה, חתן פותח את הדלת, עדיין חושך, עוד לא זרח השמש, לא זרח השמש. אומר לו, עדי הדיה, זה המתנה, ההוקרה של משפחת הכלה, שם את זה על השולחן. ואומר להם שיהיה לכם חיים מתוקים וטעימים ומשובחים, ושר להם שיר והולך. אומר שפעם אחת היה חתן אחד שככה עשו לו משפחת הכלה. מה הוא אמר לכלה? את רואה את התפסיני הזאת? אני רוצה כל יום אחד כזה בכל החיים. תותי קיבלה הלם, מאיפה היא תביא? היא קעת נשואה איתו. אמר לה, אני מתכוון, נכון שהיום החיים מתוקים ואנחנו שנינו חיים באושר ובברכה, אני רוצה שעד 120 שנה יהיו לנו חיים מתוקים כמו הלילה הזאת, כמו היום הזה, כמו המגש הענק הזה. אמר להם רבי שאול דבק, הקדוש ברוך הוא, שמח שמחה גדולה כעת בנעילה של יום כיפור, שאנחנו עשינו את כל המאמצים, אולי את רוב המאמצים נגיד, נו, עשינו את רוב המאמצים כדי לרצות אותו, לפייס אותו, להתוודות לפניו. עכשיו הוא אומר לנו, אתם רואים איך אתם בנעילה? אני לא רוצה שאחרי כיפור אתם תחזרו עוד פעם באותו מסלול ואותו דבר. לא, צריכים להשתנות, צריכים להתעלות, להיות אדם אחר. כך כותב הרב יסוד שורש העבודה, כותב שאם אחרי הצום הוא בא ומתנפל על העוגות ועל הכעכים ועל אני יודע מה שיש משקעות, זה כמו חסר שלום בהמה. אתה עכשיו היית קדוש, טהור, איפה היית? למעלה, למעלה, איפה אתה יורד עכשיו? מי יגרע רמה לברע עמיק את החסר שלום? אני צריך רק לעלות. אז צור ביום כיפור איזה עלייה, אחר כך בא סוכות, בפרט השנה לא היה זמן לנשום, צריך להקים את הסוכה, לעשות את הסכך, ללכת להשיג ארבעת המילים, להביא אותם, להראות אותם לרב, מה עם האתרוג, מה עם הלולה, מה עם ההדסים, והכל תתתם מהר מהר מהר, יאללה ערב סוכות, ויושבים בסוכות, תשבו, עולו אושפיזין, עירים קדישין, ואז באים האושפיזין, יום אחרי יום, איזה יום, איזה ימים, ואחר כך באו שנה רבה, אומרים לך, תלמד תורה כל הלילה. יושב לומד תורה כל הלילה, בבוקר, איזה תפילה, שבע כפות, וכמה פיוטים, זכור סגן אשר ניגן עלי עשור וגם לבד, וקוראים את זה מהר. יודו נח, מהר, עייפים האנשים. ואז אחרי זה לוקחים ערבות, וחובטים אותם בקרקע. והחוזרים, לא גמרת, בוא לארון קודש, תפתח את הארון קודש, תגיד, נשמעת כל חי, תגמור נשמעת כל חי, תגיד, אני מקבל עליי בני נדר, בשנה הבאה, בשעה הזאת, לומר נשמעת כל חי. אז אתה עובד קשה, עבדת קשה, ואחרי זה גמרת, לא גמרת, יבוא שמחת תורה. איזה שמחה, איזה ריקודים, בלילה, ביום, לפי הקבלה, גם במנחה, שחרית עושים, מנחה עושים, ועוד פעם אחרי ערבית, הקפות שניות, ומתפללים, שתציל אותנו יצרה, כבר מת כבר יצרה, ביום כיפור קברנו אותו, אבל הוא יוצא מהקבר עוד פעם, מצד שני הוא יוצא, יש לו כמו אלה המחבלים, יש להם מנהרות, הוא יוצא. אז תדע לך, עוד פעם, תראה, מוצאי כיפור, אני אמרתי, סלח לנו, אמרתי, ריבונו של עולם, כל הבידויים שאמרנו היום, עכשיו מוצאי כיפור, עוד פעם, אומר לך, תגיד, סלח לנו. מי יודע אם לא עשית עוד איזה עוון בלי להרגיש. אז כל המאמצים האלה, איפה הם באים? בשבעה במר חשבן, שבוע הבא. אומרים, ברך עלינו, ותן טל ומטר, עכשיו אנחנו מבקשים גשם, אנחנו עבדנו קשה, האדמה הזיעה, האוקיינוס התחמם, עלו העננים, יבוא גשם. ועם הגשם מה בא רבותיי? כל הברכות, כל השפע, כל הפרנסה, הכל אשר לכל. אז זה הדבר הגדול. מוריי ורבותיי, אמר כבר חכם יצחק, קדים אותי, זכינו, לא יודע מה זכה אותי, זה בזכותכם, שיצא הספר מקרא בציון, כל ההלכות, לא הכל, אני לא מתיימר שכתבתי הכל, אבל השתדלתי לאסוף כמה שאני יכול לאסוף. מהפוסקים, כל ההלכות של שייכות להוצאה, פתיחת ההיכל, הלבשת הריבונים, הקמת ספר תורה, חיבוק ונישוק הספר תורה, העליות, מעלת העליות אחת אחרי השנייה, מה זה מפטיר, למה קוראים הפטרה, ומה קורה אם היה ספר תורה חסר שלום פסול, מתי מחזרים אותו, מתי לא, מה קורה שהחליפו ספרי תורה בשעת הפתיחה, האם מותר להחזיר את הספר תורה או אני צריך להוציא אותו את הספר תורה, כי יש כבוד הספר תורה שלא יהיה גם בספר תורה, מה דין כהן אחר כהן, מה עושים ביום שני וחמישי, נגיד השבוע יבוא, יש שתי בר מצוות ושניהם ישראלים, ויש לך כהן לוי ישראל, מה אני אעשה? ארבע עולים אסור לעשות. אז לפי ההלכה ככה עושים, הכהנים מבטרים, אנחנו אומרים, גם שיש כאן כהן, יעלה הבר מצווה ראשון, הוא עולה ישראל, באמצע עולה איזה אחד נוטרלי, ואחר כך הבר מצווה השני. וכן על זה הדרך, או שיש לך שני כהנים, ושניהם יש יורצייטים, ושניהם רוצים לעלות. אז אנחנו נעשה כך, יש כל מיני דרכים, פתרונות, צריך לדעת הפתרונות, של בעיות שלפעמים מתעוררות, ויש נעש ויכוח, והכל כתוב בפוסקים. אספנו את כל זה, והכל נמצא בספר מקרא בציון. תזכו למצוות, יש גם את הסידורים ושאר הספרים. תזכו ואמצאו, תודה רבה לגבאים, תודה רבה למארגנים, וגם לבעלי ההגברה, והצלמים,
ומשפחת
אביוב. יעלו ויצליחו ויסגשגו, והנה יש ילד גם כן שצריך לעשות לו חלקה, בוא, אבל לא הבאתי את החלוק של הספרים. כך, נו. סיני, סיני, לא נקרא הרי שבח עבורה.
בוא, גילי.
תתורה, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל, ואמרתם כל אחד, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל אחד, רבי שמעון בר יוחאי. ואמרתם כל אחי, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון בר יוחאי. רבותיי, רבנו יוסף חיים כותב, לומר בליל ראש חודש 30 פעם, לישועתך קיוויתי אדוני, כדי שכל החודש יצליח. אז ביחד נגיד,
תעשה פתיחת ההיכל. תעשה פתיחת ההיכל.
אבל אני רוצה לשבת בינתיים. מה נעשה שאני יושב? לא נתבטל. אתה רוצה לשיר? שיר את השיר. מישהו עד חד קיבית אבא, לשעת קיבית אבא, לשעת קיבית אבא, לשעת קיבית אבא, לשעת קיבית אבא.